עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. מי שהיה ראש שירותי בריאות הציבור והמשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, ניתח את הדוח שפרסם המרכז האירופי לחקר מחלות. והוא הגיע למסקנה שבלי החיסונים היו מתים בארץ כ-30,000 איש מקורונה, וזאת רק בגילאי 60 ומעלה. ישראל נמצאת במקום השלישי באירופה במניעת מוות מקורונה באמצעות חיסונים. הנתונים מנתחים תמותה באוכלוסיות מחוסנות ובלתי מחוסנות, תוך ניקוי רעשים כמו מחלות רקע. כידוע, מתו כבר בארץ מקורונה למעלה מ-8,300 איש. בלי החיסונים היו עלולים למות כ-30,000 איש. מחקר אחר ברמב"ם מצא כי בקרב 695 עובדי בית החולים שקיבלו 4 מנות, חלו בגל החמישי רק 7, כלומר 1%. בקרב כל השאר, שקיבלו רק 3 מנות, חלו כ-9%. נתונים כאלה היו אמורים לשכנע כל אדם שפוי לקום ולהתחסן, אבל מתנגדי החיסונים סגרו עצמם בקופסה אטומה, ושום חלקיק של שכל ישר לא חודר, ולפיכך ילכו לדרכם ויעמדו לגורלם, לא לקץ הימים אלא כאן ועכשיו. אולי גם זה סוג של אבולוציה. במחלה הזאת מתים הרבה יותר טיפשים.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. המראות מהפיגוע שעשו מתנחלים קיצוניים רעולי פנים בסוף השבוע ליד הכפר בורין בפלסטינים ובפעילי שמאל ישראלים, חלקם מבוגרים, לא באמת זכו לתשומת לב לצד מזג האוויר, עסקת הטיעון, האומיקרון, פרשת הצוללות. אבל הגיע הזמן שנתחיל לשים לזה לב, שנתחיל להקשיב לקולות ולראות את המראות ובעיקר את הכתובת על הקיר. כי כמו שכתב היום יוסי יהושע, יש לנו כאן פשיטת רגל מהדהדת של החטיבה היהודית בשבק. יש לנו כאן מחוז משטרתי בשם שומרון ויהודה שלא קיים. יש לנו כאן טרוריסטים, כן, ככה פשוט, שמתכננים פיגועים לא רק בפלסטינים, אלא גם באחים שלהם, יהודים ישראלים שמאלנים. עכשיו שמעתי עדות מזעזעת של אדם בן 62, אחד במילואים, שחטף מכות רצח, ולא, זה לא רלוונטי לצעוק עכשיו שהפלסטינים אלימים יותר. הם אלימים הרבה הרבה יותר. ורוב רובם המכריע של המתנחלים הם אנשים טובים, שומרי חוק, נורמטיביים ומה שתרצו. אבל בפלסטינים מטפל השבק, כמו שצריך. ואילו בחבר'ה שלנו, שהולכים ומתרבים וגדלים עם הזמן, לא.
נו, שלום לך, שבוע טוב.
שבוע טוב. אתה מותח את החבל. במחלה הזאת מתים טיפשים. בוא.
לא רק, אבל יותר. אבל תשמע, אני בוודאי מצטרף לגינוי המוחלט והמזעזע של מה שקרה שם בשומרון, אבל אני שומע גינויים, זה לא שלא עסקו בזה, אני שומע גינויים גם של
איתמר בן גביר,
וראש מועצת שומרון וראשי המועצות, וכל הימין מגנה אותם. זה לא שמישהו מגבה אותם.
אני לא חושד לרק, קודם כל, אני חושב שהתבגרנו מהקטע הזה של המתנחלים. צריך כל הזמן, כמו, אגב, כמו שאני למדתי בשנים האחרונות לעשות את ההבחנה, גם עם חרדים. החרדים, המטורללים באמת, זה לא כל החרדים, אלה שתוקפים חייל אם רואים אותו על מדים, ואתה יודע, כל הדברים האלה. אבל אני מדבר עכשיו על אלה שאמורים לבאר את הנגע הזה.
אתה מדבר על שי?
שי ושבק, גם שבק.
שי אני ושבק.
ידוע כחובב שבק, והם פשוטים פה רגל.
המחלקה היהודית מתעסקת איתם. זה בוא. המנדט שלה, יש לה מאות תקנים על הדבר הזה.
מזל שלא מתעסקים עם הקורונה, כמו שהמחלקה היהודית מתעסקת עם זה, כי היא לא מצליחה, היא לא עושה כלום. קרא את יוסי, הוא המומחה, יותר ממני. שמע, הייתי בהרבה תדרוכים בהקשר הזה, אני יודע אפילו בכמה אנשים מדובר, יודעים הכל, אבל אם היו משקיעים קצת אנרגיה, בסוף זה דבר שיכול לגדול. יכול, ואתה יודע, מספיק תאר לעצמך עוד איזה דומה, אתה יודע, זה נזק קודם כל למפעל ההתנחלויות.
אני רוצה את כולם בכלא, מה השאלה?
אני יודע, אין לי טענה אליך ורבע טענה. לא אליך ולא ל-400,000 אנשים, משלמים מיסים, פאר מערכת הביטחון, מתנחלים, חלקם בכלל מתנחלי נוחות, חלקם אידיאולוגים, הכל בסדר. זהו, טוב, אנחנו, משטרת ישראל מבקשת עזרת הציבור בחיפושי אחר הרובוט. ראית את הקטע הזה?
על ההוא שמנקה אבק ונעלם.
נמלט רומבה מאיזה מלון. יצא מהדלת המסתובבת ונעלם, מצאו אותו באנגליה. אורחים ופיקים אסף נבו ונדב רוזמן, החיה לשידור איציק אהרון. שאלתי עכשיו שאלה מתבקשת, לא באמת מגיע לי פרס על המשאל, כי הוא כל כך מתבקש, אבל בכל זאת אי אפשר ביום חג כזה לא לשאול אתכם את השאלה הזו. הממשלה החליטה להקים ועדת חקירה לפרשת הצוללות וספינות השטח. אחד, הגיע הזמן, מצוין. שתיים, מטורללים, נמאסתם. שלוש, כן, אבל אין מספיק מנדט. ארבע, זה נחקר במשטרה, לא? נתתי קרדיטים?
תן עוד פעם, נאמר.
עוד פעם. אסף נבו, נדב רוזמן, רוזמן נדב ונבו אסף, שלא נדבר על איציק הגדול, הלא הוא איציק אהרון. אבל מה, באמת לא נדבר היום?
המשטרה מתכוונת כנראה לסגור את תיק התלונה של עידית צילמן שאמרה שהוא תקפה כי היא לא שיתפה פעולה בחקירה ואין ראיות, לא יהיה כלום כי לא היה כלום.
אחרי 27 שנים פורש רזי ברקאי עם הגשת תוכניתו בגלי צהל, רק 27 שנים, מה בוער? באמת אבל, תודה רזי.
רעולי פנים תקפו בעלות ואבנים פעילי שמאל בשומרון, תמונות מזעזעות, חברי כנסת וראשי מועצות בשומרון הצטרפו לגינויים החרפים וקראו למעצר הפושעים כאן ועכשיו.
בגלל 9 מקרי אומיקרון במדינה ביטלה ראש ממשלת ניו זילנד את חתונתה, האמת אחלה תירוץ.
מוחמד לבבידי רצח את אשתו בדקירות אבל נידון רק ל-21 שנות מאסר בגלל מצבו הנפשי הקשה, לא יאומן.
מאז הושבעה הכנסת לפני 9 חודשים גלנט לא השתתף באף דיון ועדה, לא יזם שום הצעת חוק, לא הגיש אף שאילתה כמו יולי אדלשטיין, שקוי החברים.
חברת הוגו בוס תובעת איזה יבואן נגני MP3 לחרדים כי הוא השתמש במילה בוס. היבואן אמר שהמילה היא לא מותג והוגו בוס בכלל ייצר מדים לאס-אס.
זה לא יעזור, אני אקריא גם את הבאה. ועדת חוקה דנה היום בחוק הקורונה, אבל הדיון בזום הופסק שאחד המשתתפים העלה בחלונית אצלו, כולם ראו סרטון פורנוגרפי. שפו, שפו למתנגדי החיסונים על היצירתיות. אתה טוען בטח שרצו סתם? לפוצץ את זה, נכון? ומצאו דרך יצירתית, מאוד.
אני חושב שרצו לפוצץ את הדיון, כן. נשמע לי גאה.
טוב, אנחנו נדבר עכשיו עם חתן השמחה. קוראים לו דרוקר, רביב דרוקר, המקור, וערוץ 13, אהלן.
שלום לך,
ערב טוב.
תגיד, אז סוף סוף זה קורה, 300 שנה אחרי הפרסום שלך, זה לא דרדלה? אני למשל מאוד מודאג מהמנדט הצר של הוועדה הזו.
תראה, אני חושב שהמנדט העיקרי הוא לחקור פעם אחת ותמיד את הסיפור הזה של האישור למצרים, להבין מה היה שם באמת. אנחנו לא נדע הרבה, הכל יהיה מאחורי דלתיים סגורות, אולי נקבל דוח בסוף, אבל זאת העצם העסיסית האמיתית שהשאירו לוועדה הזאת, כי זה לא נדון כמעט בחקירה הפלילית, העדים המרכזיים לעניין הזה יכולים לבוא להעיד, בניגוד לנאשמים במשפט הפלילי שלא יוכלו לבוא להעיד, אז זה הדבר המרכזי, האם מה שהניע את נתניהו היו שיקולים ענייניים, או שיש איזה משהו אחר שהוא הרבה יותר שאנחנו לא יודעים עליו.
אז אם לא נדע, מה הועילו חכמים בתקנתם?
לא, נדע בסוף משהו, בדוח, אבל בעת הדיונים, מי שחולם על דן הראל מגיע להעיד ורואים את השידור חי של עדותו, או עמוס גילד, או כל אחד מהאנשים אחרים, זה לא יקרה כמובן. הכל יהיה חסוי, רק תסתכלו מה קורה במשפט הפלילי הזה, שהפך להיות כמעט בדיחה, שתות שנים לא מצליחים לפתור את הבעיה של הסיווגים שם, והמשפט לא החל עד היום.
אתה חושב שבוועדת החקירה יהיו וילונות בניגוד לבית של עורך הדין של נתניהו?
יהיו וילונות, יהיו כספות, יהיו סיווגים, עד שיגמרו את העניין הזה, זה יהיה מאוד מאוד קשה. ויהיו לה הרבה מאוד מסקנות, אני חושב, מאוד חשובות על תפקידו של סוכן. אני זוכר את מישה ארנס, זכרונו לברכה, מתקשר אליי כל פעם כשר ביטחון לשעבר, אומר לי, אבל אני לא מבין, למה צריך סוכן? למה היה צריך סוכן? זה עסקה בין ממשלה לממשלה. ולא רציתי להגיד לו, מישה, גם אצלך היה סוכן. לא נעים להגיד, גם אצלך היה סוכן. הוא היה אחר, זה היה שייקה ברקת, אבל היה סוכן. אז תפקידו של סוכן במערכות האלה, והאם רכש יכול להתבצע כדי משרד הביטחון, ומי מעביר את הדרישה המבצעית, וכמה ראש ממשלה צריך להיות מעורב, כל מיני שאלות נורא נורא חשובות, שלא מעניינות את רוב הציבור, והשאלה הגדולה מכולם, האם היה איזה סוד גדול שבגללו, לא היה צריך לגלות לרמטכ"ל ושר הביטחון, למה מאשרים רכישת
רגע, אני רוצה שתעשה לי פה סדר, אביב, ברשותך, אני ממשיך לנדנד. יוכלו לחקור את הנושא הזה של הסוד הגדול שגרם לראש הממשלה דאז לעשות את כל מה שאנחנו יודעים שהוא עשה בלי לגלות לאף אחד, אבל אני קורא שתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות במשרד הביטחון, כל מנהל הרכש לא ייבדקו, אז זה לא, כאילו, זה לא בעיה?
רגע, גם יוכלו לחקור את הסוד, וגם למיטב הבנתי זה הפוך למה שאתה אומר, אז אחד מאיתנו טועה. דווקא תהליכי רכש... לא דווקא. אבל תהליכי קבלת החלטות במשרד הביטחון ורכש דעתי זה בליבה של מה שהוועדה הזאת אמורה כן לעשות. מה שהיא לא יכולה לעשות זה לדון בכל מה שקורה במשפט הפלילי. אי אפשר להביא את מיקי גנור ולהגיד לו למי שילמת, כמה ולמה, ועם מי דיברת. אי אפשר להביא את אבריאל בר יוסף או את דוד שרן.
הבנתי.
וגם את
צ'יינים שירות שיעשו. אפשר יהיה להביא את נתניהו, כי הוא לא חשוד בפרשה.
נכון, חד משמעי.
אוי, זה גדול.
זה העדות החשובה ביותר שתהיה בפני הוועדה, וכיוון שהיא ועדת חקירה המלכתית, נתניהו חייב לבוא. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה, זה ועדה מכורה, אני לא הולך לשתף את הפעולה. אשר גנץ כזכור ניסה להקים ועדת בדיקה ממשלתית, היו כאלה זמירות, שאנחנו לא שתף פעולה עם הדבר הזה, זה מכור, זה פוליטי, זה. פה זה ועדת חקירה המלכתית, כולם, כל מי שמוזמן חייב לבוא.
תגיד, אם היו שואלים אותך בדלתיים סגורות, את מי היית ממליץ לנו לזמן ולהתעקש איתו בעדות מאוד מאוד חודרנית, חוץ מהמובנים מאליהם, הרגע אמרת נתניהו, מי שהמפתח פה של דעתך יוכל לשפוך אור על, 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 על כל מה שאתה שפכת אור בתחקירי המקור הבלתי נשכחים בנושא הזה?
תראה, אני לא יודע אם הוא ישפוך אור, אבל אם היית שואל אותי מי הבן אדם שהכי הייתי רוצה 5 שעות איתו על הסיפור הזה, זה עדיין מיקי גנור. זאת אומרת, אין ספק שהוא המפתח לאקו. עכשיו, האם הבן אדם הזה מסוגל להוציא 2 משפטים שלמים שהם אמת מהפה? ספק גדול. אבל כל הסיבוב שהוא עשה בפרשה הזו, מהתפקיד המקורי שלו, לעד מדינה, ולחזור בחמדות עד המדינה, למרות שאתה יודע שאתה רק תתנזק מזה, בדיוק שבועז בן צור מייצג אותך, ואחרי זה אתה עובר לעורך דין אחר, ועוד עורך דין, ועושה איזה שופינג כזה בין עורכי דין, משהו בכל הסיפור של מיקי גנור חייבים לפצח אותו, לא יודע אם הייתי מצליח, לא יודע אם איזושהי ועדה בעולם תצליח, אבל הוא ברור שהוא המפתח להכל, הוא יודע הכל, וכל דבר שניתן לאמת מהדברים שלו, זה זהב, מה שלא ניתן לאמת, זה כמו דכנר, זה ילך לפח הזבל של ההיסטוריה.
תגיד לסיום, אתה חושב שזה נגמר? הרי מיקי גנור... ככל שהעסק יתקדם, יבין מתישהו שהפרקליטות הולכת בכל הכוח עליו, ושיש סיכוי לא מבוטל שהוא ילך למספר גבוה של שנים בבית הסוהר, ואז אולי שוב יתחילו, בדיוק כמו ששולה זקן, לכאורה אני לא משווה ואני לא יודע, וכו' וכו', שהתהפכה בשנייה האחרונה בזמן פציעות.
תראה, השאלה עוד יותר גדולה, כי אני לא יודע מי שעשה עסקים מיקי גנור, זה אבריאל בר יוסף כמובן. כל הזמן היו שמועות עליו הפרשה, הוא חושב, הוא בצדק, כי עד היום הוא לא עשה שום מהלך כזה. היום עורך דינו מפרסם הודעה כזאת של חכו חכו, שהאמת שתצא היא הרבה יותר, היא הפוכה לחלוטין, והיא מסמרת שיער וכל מיני מילים גדולות כאלה, שאני לא יודע אם הוא יכול לעמוד.
בעצם בוגי ניסה לגנוב 3 צוללות ולא ביבי.
אבל אבריאל בר יוסף היה בצומת, שהיא מדהימה, כי הוא גם מצד אחד היה בחיכוך עם גנור, ומצד שני היה בחיכוך עם נתניהו, זאת אומרת, הוא ממש איש המפתח. אז אם אבריאל בר יוסף ירגיש יום אחד שזה סוגר עליו, ויחליט לשנות את גרסתו, אז והפרשה הזאת שכבר אנשים אולי יפים לשמוע עליה, תקבל פתאום לבוש חדש לחלוטין.
אביב דרוקר, המקור ערוץ 13, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת, בריק זהב, ואנחנו פה, אל תלכו. חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, שלום.
ערב טוב לך.
שלום וברכה, שלום, שלום, צהריים. בעצם זה לא צהריים, זה ערב.
מזל טוב.
מבחינתי זה צהריים עדיין. תודה רבה, תודה רבה.
אתמול לחגיגה יום הולדת, כמיטב המסורת, לא נעז לשאול כמה, זה לא מעניין.
עוד פעם 22. עוד פעם 22.
משהו בסגנון הזה, כן, כן.
תגידי, קודם כל בואי נתחיל עם ועדת חקירה לצוללות, אני לא מצליח להבין. רגע, שנייה, אני אשאל אותך, אני לא מצליח להבין. היועץ המשפטי לממשלה אמר את דברו. כולנו הרכנו ראש, למרות שאני כן חושב שנתניהו קשור לפרשה, אין לי הוכחות, מתקדמים מעלה. רק על, על העובדות שאין עליהן מחלוקת, הן נצמררות. 50 ומשהו בכירים, רמטכ"לים, אלופים, ראשי מוסד, ראשי שב"כ, חתמו על הדרישה. למה זה כל כך מפחיד אתכם? אני באמת מנסה להבין.
לא, זה לא מפחיד. מה שצריך דווקא להדאיג זה שבמשך 6 חודשים, חודש אחר חודש, שבוע אחרי שבוע, אנחנו רואים איך משחיתים את הזירה הציבורית שלנו, מנבנים את כל מערכות, את המערכות הממלכתיות שלנו, ולנגד עינינו מוסדות חיוניים וערכים בסיסיים נרכבים. הרי שים לב, מ-1968 ועד 2020, ממשלות ישראל החליטו על הקמה של 14 ועדות חקירה ממלכתיות. אף אחת מהוועדות האלה, אף אחת מהן לא עסקה בחקר היריבים של הממשלה המכהנת. אף אחד מהם לא בא ככה לפשפש וכו'. עכשיו שים לב מה קרה, תוך פחות מחצי שנה, שתי ועדות חקירה ממלכתיות, שכל הייעוד שלהם זה רק לפגוע בממשלה הקודמת. ועדת נאור שחוקרת את אסון הר מירון, ועדת הצוללות שאמורה לקום, שמתמקדת בפרשות שעשויות, מה? להניס את התוצאה המבורכת של עריפת ראשים של היריבים הפוליטיים. עכשיו, תראו את הצביעות, ליברמן ב-2019 אמר שכל עסקת הצוללות הייתה תקינה לחלוטין, כי ודאי, אתה יודע, בנט אמר ב-2018 שראש הממשלה נתניהו לא מושחת, הוא לעולם לא ימכור את ביטחון מדינת ישראל.
בסדר, אז הם חוקרים דברים אחרים, הם לאו דווקא יחקרו את השחיתות.
זה כל הכוכבים של היום. זה שיא הצביעות
שאתה שומע היום. אבל אולי צריך לחקור, אולי צריך לחקור למה יש סוכן בקניית צוללות, ולמה הוא גורף עמלה. אולי צריך לחקור את התהליכים ולא את נתניהו. אני לא מבין למה אתם מודאגים.
אנחנו לא מודאגים, אני מסבירה לך רק לאן התדרדרנו.
אז תכינו רשימה של ועדות חקירה, כשתחזרו לשלטון, תהיה לכם רשימה מוכנה.
אני רוצה להזכיר לך
מה, אבל תקשיב את המשמעות.
קטי, לגבי מה שאמרת,
אני רוצה... הרי אתם נסיכים...
רגע, אבל אתה דיברת עכשיו שעה, אני רוצה להזיל...
אבל לא סיימתי רק את המשפט, רק משפט אחרון.
כן, בבקשה.
אתם הרי, אני מאוד מאוד, באמת, אני מעריכה את היכולת שלכם להביא לציבור לסדר היום את הדברים שהכי דחופים. אבל שימו לב, משתמשים בסעיף 98 בסיתונאות, ועדות חקירה בסיתונאות, כל הסיפור הזה הוא רק לא ביבי, תכניסו לראש שלכם, זו ממשלה שהוקמה, רק לא.
קטי, זה משפט ארוך, את מסיימת אותו כבר איזה 17 דקות, תקשיבי לי שנייה.
אבל אני רוצה להחמיא, מה?
לא, אבל אנחנו, אריה ואני מסמיקים עם מחמאות, אנחנו לא אוהבים מחמאות.
אני מאוד שמחה.
תקשיבי שנייה, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. אחד, ספרת ועדות חקירה, 14 ועדות חקירה, ב-12 שנותיו של נתניהו הוא לא הקים אפילו אחת, וזה לא שלא היו נושאים, הוא פשוט לא הקים אפילו אחת, כי הוא פחד להיחוות אפילו על השריפה בכרמל, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית.
רגע, שנייה. הוא יכול היה להקים?
הוא יכול היה, הוא לא יכול היה, לא הקים. עכשיו שנייה, שנייה. להגיד שעל מאירון לא צריך ועדת חקירה, היה שווה לשים את כולכם באופוזיציה, רק כדי להקים ועדת חקירה לדבר כזה, שהוא לא צועק, הוא צורח 45 מתים,
כן,
במקום שהוא בהזנחה שנות
ובדמים.
דור וריקבון ושחיתות מטורפים, שאגב אני לא יודע של מי, והצוללות הצוללות לא חוקרת את יריביה של הממשלה הזו, היריב היחיד של הממשלה הזו נוקע על ידי היועמ"ש, הם חוקרים את כל התהליכים האלה של הרכש, כי התבררו דברים איומים,
אבל היועמ"ש אמר שאין מה לחקור
פלילית.
הוא אמר את זה.
פלילית.
אז מתי ש... פלילי. זה עוד יותר גרוע. פלילית.
הוא לא אמר שאין מה לחקור, אגב. היועמ"ש אישר להקים את הוועדה בתנאי שהיא... היועמ"ש, תקשיבי לב לעובדות. היועמ"ש אישר להקים את הוועדה בתנאי שהיא לא תיגע בעניין הפלילי, והוא לא אמר שאין מה לחקור, כי הוא בעצמו הגיש 6 או 7 כתבי אישום על הפרשה הזאת.
נו, בחייך, שים לב, עסקת הטיעון הייתה יכולה להסתיים אם לא היו מפגינים לו מתחת לבית. האדם הזה, כל
מה, איך הגענו לעסקת הטיעון?
מידת הקהל.
אם כבר הגענו, את בעד עסקת הטיעון.
יפה.
מיד ברגע שמיד מפגינים קצת ליד הבית שלו, הוא מיד יוצא מהאיזון שלו. אנחנו יודעים טוב מאוד שמבחינתו הוא כל כך רצה את העסקה הזו. הוא רצה אותה יותר ממה שנתניהו רצה אותה.
חברת הכנסת שטרית, את רוצה את העסקה הזאת? את בעד העסקה?
תראה, אני... זה לא מתפקידי להגיד אם אני רוצה, מי שצריך לדעת...
לא, כל מפגין מול הבית של מנדלבליט יכול להגיד, ואת לא יכולה להגיד, תגידי.
לא, אני לא אומר את זה, כי אני חושבת שזה נושא פרטי מאוד ששייך
לנתניהו בלבד.
מה, נתניהו ראש האופוזיציה, איזה פרטי? הוא ראש האופוזיציה, עתידו של נתניהו זה עניין פרטי, אבל אני חייב לתקן אותך שוב, את נופלת קצת בעובדות היום.
מי שקיצץ ציפורניים זה דווקא כל אותם אנשים שהיום הצביעו בעד
הקמת. היועץ לא רצה את העסקת טיעון מהסיבה הפשוטה, כפי שפרסמתי. פנייה ראשונה מטעמו של נתניהו דרך יוסף שכן עובר ליועץ הייתה ב-2019. שנייה באמצעות אהרון ברק דרך עורך הדין רבלו ועוד איש אחד מנתניה ב-2020. והשלישית ביוזמת נתניהו עכשיו, וגם עכשיו כשהיועץ התקפל ותפס רגליים קרות, נתניהו ממשיך להתחנן ולהגיד לו תגלה אומץ. אז איך את יכולה להגיד שהיועץ מתחנן?
בן, בחיית. יש לך יתרון ממני, אתה מקבל את ההדלפות ישירות מהמקום, אני לא מעודכנת כמוך. על הפרטים, לא של העסקה, לא מי אמר למי ומה אמר למי. אני פשוט אומרת לך, בהתייחסות...
אני בסך הכל נותן לך את העובדות, מה קשור הדלפות עכשיו? אגב, אם יש דבר אחד שכולם יודעים, זה שההדלפה לא יצאה מהפרקליטות, כי זה גרם הרבה מאוד נזק ליועץ.
בן, בן, שים כרגע את דעתך האישית, ואני בטוחה שדעתך האישית היא שלך, היא לא שלי. אני טוענת שאין לי מספיק כלים כבוד, כדי לבוא ולהגיד לך אם העסקה הזו טובה, לא טובה.
טוב, אז אנחנו בכלל רצינו... בואי נדבר על הליכוד רגע. מה את אומרת על הקטטה?
תקשיב, אנחנו תנועה כל כך מפוארת, שמייצגת רוב גדול בעם הזה, בעם ישראל. אני יכולה רק להבין את כל אלה שרוצים לעמוד ברשות התנועה, אבל להם אני אומרת, חברים יקרים, אהובים שלי, כל דבר בעיתו, תחכו בסבלנות, תשחקו, תשחקים לידי הקואליציה הזו. אז הוא שרי כל מה שהם רצו להשיג בהקמת הממשלה, זה להדיח את נתניהו מהמשחק ולפרק...
אבל יש עכשיו קטטה נוראית בין ישראל כץ למירי רגב, בסוף, בואי נצא נקודת הנחה שנתניהו יחתום על עסקת טיעון...
אם אתה תסתכל על מה שהוצאתי, ביקשתי מכולם, חדל אש, חברים יקרים, ככה לא מקבלים, אתה יודע, אני גדלתי בתנועה הזו, אבא שלי, כשהיה לוקח אותנו לטייל, אז זה היה לשמוע את הנאומים של בגין בכיכרות, זה היה הטיול מבחינתי, אוקיי? אני גדלתי בתנועת הנוער ביתר, אני כל חיי לא זיגזגתי אף פעם לשתום תנועה אחרת. זו הייתה המורשת שאני קלטתי בבית מרגע שאני ענקתי את חלב עימי.
ולכן זה לגמרי לגיטימי לשאול אותך, אחרי עידן נתניהו, אחרי 120, מי היית רוצה לראות בראש הליכוד? דווקא כחברת ליכוד נאמנה.
אני מנסה להגיד משהו. אני מאחלת כך שנתניהו יישאר, הוא הכי מתאים, הוא הכי מתאים.
יישאר, עד 120, אחר כך יש...
ביום שאחרי נתניהו, ואני ממליצה גם לכל חבריי לא להתעסק בזה, ואני אכבד כל החלטה של נתניהו, ברמה האישית, הייתי רוצה שהוא יישאר, ואם יבחר, ואם הוא יבחר שוב ושוב, מה טוב, ואם הוא יבחר ללכת לעסקה, זה עניינו הפרטי שלו, אני אכבד את זה, אבל... הייתי רוצה, כמו כל אחד אחר בליכוד, שהוא יישאר. מה שאני אומר...
אבל אם הוא לא יישאר, יש לך מועמד... לי אומרים באוזנייה שאת תומכת בניר ברקת, לא שזה בעיה.
אז אלה שאומרים לך את זה באוזנייה, בוודאי ובוודאי יודעים מה הם אומרים, אני לא אומרת כרגע, אני שוב חוזרת ואומרת, אנחנו לא מפלגת העבודה, אוקיי? אנחנו בליכוד החלפנו 4 מנהיגים מכל מדינת ישראל. אצלנו לא חותרים תחת המנהיג ולא...
מאחוז, תגידי לי איך איש קדימה... תגידי לי איך איש קדימה, כמו ניר ברקת, שאין לו אידיאולוגיה ימנית בכלל, איך הוא זוכה באהדה כזאת בתוך הליכוד? אני ממש חושב
אגב,
שהליכוד
לא
הפסיק
בליכוד,
להיות תנועה אידיאולוגית. הסקרים
מראים שהוא מביא 29 מנדטים, זה לא רק בליכוד.
מילא, זה אלה שלא מתכוונים להצביע לו, אבל אלה שכן מתכוונים להצביע לו, איך הם תומכים באיש שאין לו שום אידיאולוגיה ימנית?
חברים, תשמע, כל מה שקדימה הצגה לא מקובל עליי, כי חברים יקרים... טעו כשהלכו לקדימה, אבל חלקם הגדול חזר, כמו צחי הנגבי ואבי דיכטר, וגם ניר ברקת, וכל מי שחזר היום תורם רבות מאוד לתנועת הליכוד, ולמנדטים, ועובדה שאנחנו גם בכמות המנדטים הגדולה ביותר, כי זה מה שהעם רוצה.
חברת הכנסת, קטי
אני לא חושב שצריך לבוא לתת תוויות, ואתה יודע, אני הכי 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 אובייקטיבית. עבדתי עם גדעון סער, עבדתי עם ישראל כץ, עבדתי עם ניר ברקת, ואני מכירה את כל המנהיגים שנמצאים היום, אני לא הגעתי לפוליטיקה.
בין שלושת אלה את מעדיפה את ברקת, יפה מאוד, בסדר גמור. חברת הכנסת קטי שטרית, יום הולדת שמח שוב, ותודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
פרופסור איתמר גרוטו לשעבר סמנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
שלום,
אחר צהריים טובים.
ביום אחרי נתניהו, מי נראה לך הכי מתאים?
לא בתחום שלי.
אני באינרציה. טוב, אריה פה שיבח אותך, אריה, במילים מאוד מיוחדות בתחילת התוכנית, אריה שלך.
ראיתי שניתחת נתונים של המרכז האירופי לחקר מחלות, כמו האמריקאים שיש להם, ה-CDC, יש לאירופי מרכז כזה. ואתה אומר שעל סמך הנתונים שלהם, ובהינתן נתוני החיסון בארץ, אנחנו חסכנו למעלה מ-20 אלף מיתים בעזרת חיסונים. תסביר בבקשה.
זה לא בדיוק, זה קצת פחות מ-20 אלף, אבל לא נתווכח על המספרים. העניין הוא כזה, בעצם מה שעשו במודל האירופי, לקחו את מספר האנשים שנפטרו בקרב הלא מחוסנים, ועשו איזו אקסטרפולציה מה קורה אם כל האוכלוסייה הייתה לא מחוסנת, חישבו את הדבר הזה, ואז הניחו הנחות לגבי יעילות החיסון והקצב שלו, ועל בסיס כל מיני נתונים שהמדינות עצמן דיווחו, זה המדינות מדווחות בעצם לארגון הבריאות העולמי, ואז עושים את המכפלה פשוט של מה היה קורה אילו כולנו לא היינו מחוסנים, ואלה התוצאות שמתקבלות, זה 19,000 או משהו כזה. בנוסף, ככה בדקתי עוד הנתונים הישראלים יותר עדכניים כדי להתקן את המספר, גם לתקופה של האומיקרון, מתוך ראייה מאוד ברורה שלפי נתוני משרד הבריאות, השיעור של החולים בקרב הלא מחוסנים הוא פי 6 לפחות מאלה שהם מחוסנים.
אנחנו יודעים גם להגיד הבדלים בתמותה בישראל בין מחוסנים ללא מחוסנים? אנחנו יודעים שהחיסונים הגיעו כמובן רק באמצע הגל השני.
נכון, כל החישובים האלה בעצם מתייחסים החל מהתקופה של תחילת השנה, בעצם תחילת 2021, כי אז בעצם החיסונים התחילו לתת תופעות. אז כמובן שאי אפשר למנוע בפני החיסונים שום דבר לפני כן.
ואנחנו יודעים ב-2021 יש הבדל מובהק בין מחוסנים ללא מחוסנים בתמותה בארץ?
כן, בהחלט. השיעורים של התמותה, אין לי את הנתונים האלה, משרד הבריאות לא פרסם אותם, אבל משהו כן פרסם זה את התחלואה הקשה. אז אנחנו רואים שבתחלואה קשה ההבדלים הם מאוד בולטים. כמו שאמרתי קודם, בעצם יש שיעורים. יש איזה אחוז מהאוכלוסייה חולה כשהוא מהמחוסנים, ואיזה למה לא מחוסנים, ואלה הלא מחוסנים כמובן פי 6.
תגיד, אז קודם כל תודה רבה לפייזר ולמודרנה ולאסטרזניקה ולמדע האנושי וכולי. עכשיו, מה, אם נחרוג לרגע מהנושא של הבדיקה שעשית, מה עמדתך כרגע לגבי החיסון הרביעי? אני כבר לקח, גם אריה, שנינו רצו לקחת אותו כדי לשמוע אחר כך שזה לא נחוץ, וזה לא לאומיקרון, וזה מוקדם מדי, ואגב, אנחנו גם שמים לב שהחיסונים לא מגנים מהידבקות באומיקרון, והמחלה הקשה באומיקרון היא בעצם כמעט לא קיימת אצל אף אחד.
אז קודם כל, צריך לזכור שהמחלה לא קיימת, הקשה לא קיימת, חלק בזה בגלל החיסונים. כי בכל זאת, אנשים, מי שמחוסן, הוא מוגן יותר גם מפני הזן האומיקרון, מאשר מי שלא מחוסן. אז זה קודם כל מאוד חשוב לזכור. עכשיו, ככל שנראה בינתיים, החיסון הזה באמת דורך מהר מאוד עם הזמן, ולכן חשוב באמת, במיוחד שבא גל גדול של האומיקרון, חשוב להגן, והמחשבה הייתה להגן במיוחד על קבוצות הסיכון, גם מתוך בין היתר ההבנה שבעצם זה לא כל כך עוזר במניעת הדבקה. אז זה בעצם הייתה המחשבה, ואני חושב שהמחשבה היא נכונה מאנשים שנמצאים בסיכון יתר, כי כל התמותה, 90% מהתמותה הייתה גם מעל גיל 60.
תגיד, אתה שותף להנחה שכולם, מאירן סגל, דרך מויזה קטן, דרך מדענים, מומחי משרד הבריאות, שאנחנו בפיק, יכול להימשך עוד איזה שבוע, ואז נראה, ראיתי אתמול את הגרפים שהראו בטלוויזיה, פשוט האומיקרון הזה מתרומם בדיוק בתלילות שהוא אחר כך צונח, והשאלה היא גם, מה מהניסיון שלך יבוא אחריו למען השם?
אז השאלה הראשונה, באמת, הצניחה תהיה מאוד מהירה, אני מאוד מקווה שנתחיל לראות אותה כבר בקרוב, ייקח עוד קצת זמן עד שנראה גם צניחה במספר, או בלימה, ואחר כך גם צניחה במספר החולים הקשים, כי זה לוקח קצת זמן בין אנשים חולים עד שהם מספחים סיבוכים, אבל בסך הכל דגל הזה אני מעריך שבלקראת אמצע פברואר אנחנו נהיה מאחריו ברוב מדינות העולם, לא רק בישראל. יש כמה מדינות בעולם שעוד לא חטפו אותו, אז כנראה שהן מחכות בתור, בעיקר במזרח אירופה, מדינות מסוימות, שעדיין לא כל כך סובלות ממנו. ואני מניח שאחר כך אנחנו נזכה לתקופה של שקט, לא 40 שנה מן הסתם, בתשקות הארץ, אבל אני מעריך שכמה חודשים טובים, כי זה יספק לנו גם בכל זאת הגנה, גם למי שלא יתחסן, וגם מי שיתחסן במנות הנוספות.
תגיד, יש מצב להיכנס עם האומיקרון למגעים להסדר טיעון? נדמה לי מוצע, באמת, אם ביבי יכול, בלי קלון, שילך מפה.
יכול להיות, אפשר לראה את זה, אנחנו בינתיים מחפשים את הנציג שלו. לא בחר מי נציג אותו.
יש לו סוכן, ואני חושש שהסוכן ייקח עמלה גבוהה. תעזוב, לא, בוא נסתדר עם חיסונים.
אבל אני כן חושב שנכון, דרך אגב, שהוא כן בכל זאת, בסופו של דבר, אי אפשר להגיד שלא הצלחנו להשפיע עליו, כי העובדה שהתחסנו ושמרו על כל הצעדים, בסך הכל גרמו להפוך, לעשות כל כך הרבה שינויים כל כך מהר. אז בכל זאת, נחצנו אותו, ובסוף יצא משהו שהוא קצת יותר טוב. אז אני מקווה שבשלב הזה אנחנו הצלחנו, אני לא יודע אם הוא מלחמה גבולה, אבל בקרב הזה כנראה שכן.
פרופסור תמר גרוטו, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה.
תודה רבה.
אריה, אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על אחד המקרים הכי קשים, הרצח בחניון. אופיר חסדאי ב-2019 נורה באקדח בריב על חנייה, אחר כך על מקרה לא פחות קשה של בני זוג שחיממו את הבית בג'דיידה מכר במנגל ומתו שניהם מהרעלת פחמן. זה אתה אמרת לי
פחמן חד חמצני, כן, זה CO.
כמה מתים בשנה מהדבר הזה?
די הרבה, אבל אנחנו מכירים לפחות 6-10 מתועדים כל שנה מתנורי חימום.
זה מחריד.
חימום של בערה בחלל סגור ולא מעוברר.
ובסוף אולי גם ננסה למצוא את השואב אבק הרובוטי, אבק הרובוטי שנמלט מבית מלון ומסתובב חופשי עכשיו ברחובות. פרסומות ונחזור. שלום לדקלה חסדאי.
שלום.
ערב טוב לך.
אלמנה.
שנייה, אני לא שומעת, רגע.
את איתנו? שומעת?
כן.
אם את יכולה לרדת מהדיבורית, זה סבבה. ארי ואלדד ובן כספית איתך על הקו. יפה, אנחנו מבינים שקודם כל למי שלא זוכר את המק... שומעת אותנו? אנחנו בדיבור, את בשידור חי כל הזמן.
כן, אני יודעת, אני שומעת אותך.
ויקטור קטן, בן 76, נאשם ברצח אופיר. בעלך ב-2019, אותו ויכוח על חנייה בקניון, בלתי נשכח, והיום הוא העיד לראשונה וסיפר לשופטים שהוא היה מצפה מבן אדם שמרימים עליו אקדח, שיעשה איזושהי תנועה, שיגיד, טוב, זהו, די מספיק, לא הבנתי, ואז הוא לא היה יורה בו?
אני לא יודעת, הוא הרגיש נורא מאוים, אני לא מבינה למה, אבל... דיברנו על זה היום, אתה יודע, אפשר לנו לדבר יותר, יותר מדי פרטים על מה שקורה שם, אבל מנסים להבין למה הוא עושה את זה. זה מאוד קשה, זה מאוד כואב כל המצב.
הגרסה שלו נשמעת לך הגיונית באיזושהי צורה?
לא, אבל אני יודעת שהוא לא עשה את זה, כאילו, אני חושבת שהוא לא יודע מה הוא עושה, בוא נאמר ככה. הוא לא תכנן את זה ולא שום דבר.
זאת אומרת, זה היה ספונטני, כמו שאומרים.
כן. זה לא נגלה אירועים כאלה ספונטניים. כן, תשמע, אין מה לעשות. אנחנו עכשיו בודקים את העניינים, מדברים איתו, חוקרים אותו. גם לא, מאוד מאוד לא פשוט, אני יכולה להגיד לך. היום הוא התנצל בפנינו, ואני הייתי מאוד בעיניים, כי... מצד אחד כואב לי, מצד שני, תשמע, לא יכולה לסלוח לו, הוא לקח ממני את הלב של הבית. לי, לבנות, בעיקר, שלפני 3 שבועות עברו בת מצווה, בלי אבא. זה מאוד קשה, מאוד. ויובל בוכה המון, אני רוצה את אבא שלי, אי אפשר לדבר איתה, לא פעם בשביל תפקה. רוני לא מבינה לאן אבא שלה נעלם, היא ילדה עם שיתוק מוחין, פיגור שכלי, לא מדברת, אבל אבא שלה נעלם. פתאום,
עוד כמה הן היו כשזה קרה?
9.5. 9.5, היום בנות 12. הקטנה לא כל כך זוכרת אותו. היא תלמד עליו שהיא תגדל עוד קצת, נספר לה על אבא. הוא אפילו לא במעצר בית. תקשיב, הוא בבית עם המשפחה שלו, ובא לי קבור באדמה. זה כואב, זה מעצבן, זה מקומם.
איך אתם מסתדרים אז מבחינה כלכלית? מי מפרנס את הבית עכשיו?
אני תשמע, קיבלתי הרבה תרומות, אוקיי? אנחנו, אני כרגע בתרומות לא משתמשת, אבל משתמשת בקצבאות, אחרי הקצבאות של הבנות ושלי, ויש לנו מטפלת רייצ'ל, מהממת, מהממת, שהיא מושלמת לבנות, היא דואגת להן, והיא כאילו, היא שותפה מלאה בבית. אנחנו מסתדרים, אנחנו מסתדרים, רק הקושי הזה שאופר לא נמצא, זה מה שקשה. תגידי,
עובר לך בראש כל הזמן הסרט הזה שאת חוזרת לאירוע ואת שואלת איך הייתי יכולה, איך אפשר היה, אולי לא את, איך אפשר היה למנוע מזה לקרות, איפה הייתה נקודת העל חזור של אסון כל כך נוראי וכל כך מיותר?
אם הוא היה חושב פעמיים לפני שהוציא את הנשק וירה בו, הכל היה נראה אחרת, הוא היה בודק, הוא לא שמע את אופיר, שאופיר אמר לו, תגיד לי מה אתה נורמלי, מה אתה יורה בי, כאילו. לא שמע את אופיר, כי לא היה לו מחשור שמיע באוזן. ואולי כן, זה היה כן נפטר, ואולי הוא לא היה יורה, אם הוא היה מבין מה הוא עושה, אני לא יודעת, היה מתעורר, יוצא מהשוק שהוא נמצא בו, אני לא יודעת מה הוא חשב לעצמו. אופיר לא עשה שום דבר למוניקה. הוא עדף אותה, כי היא הקטע אותו עם התיק. היא הקטע אותו עם התיק, הוא עדף אותה והיא נפלה. זהו, מעבר לזה לא היה שום דבר. אפילו היום, קטן אמר שהוא לא ראה את אופיר שהוא הרביץ לה. הוא לא ראה את זה.
הוא התנצל בפנייך במשפט או באופן פרטי?
לא בפניי, העורך דין שלו שאמר לו, אתה רוצה להגיד עוד משהו מעבר לעדות? אמר לו, כן, אני רוצה להתנצל, לבקש סליחה. הרסנו שתי משפחות, גם דקלה והמשפחה שלה וגם את המשפחה שלי.
זה מצליח לגעת בך למרות כל מה שאת אומרת וכל מה שקרה?
אני לא בן אדם רע, אני לא בן אדם ששונא אנשים, אני בן אדם עם המון אמונה. סבט לי קצת, אבל לשנייה וחצי וזהו, זה עבר. אני לא יכולה לשכוח את זה של הרע בבעלי, לא יכולה להעביר את זה, אתה יודע, לעבור עוד יום בלי לחשוב על זה. אנחנו כואבים, אנשים מגיבים בצורה מגעילה, אני רוצה להגיד לך, נכנסתי לתגובות בוויינט, אנשים רושמים, היא רשתה, היא צוות השיער, בטח, יש לו כסף, הכל טוב. מה זה קשור? מה, מישהו רוצה להיות בנעלה? יש לי אז כן, אז הראתי במשקל כדי לא לגדול ולקבל מחלות שאני יכולה לטפל בבנות שלי. אז צוותי את השיער, מה זה קשור לכסף שתרמו?
דקלה.
אתה לבן אדם להמשיך לחיות, זה נורא, זה נורא, תקשיב, אנשים...
אל תקראי תגובות, אנשים מגעילים מסתובבים שם, אל תקראי תגובות.
תמיד יש להם מה להגיד, זה נורא.
דקלה חסדאי, תחזיקי מעמד, תודה על השיחה הלא פשוטה הזאת.
תודה רבה.
תודה, תודה לכם.
אנחנו הולכים לאסון אחר, ואומרים שלום, המאזין שלנו נפל, אבל אנחנו רוצים לדבר על... עבד ועטף, בן 40, בת 35, נאסר מג'דיד המקר, שהלכו לישון לחמם את הבית, הם אפילו מנגל, ולא קמו. אריה, תסביר לי את זה רפואית.
בבערה, בתנאים של מחסור בחמצן, משתחרר גז שנקרא פחמן חד חמצני, CO, והוא גז רעיל ואין לו ריח ואין לו צבע, ולא מרגישים אותו, הוא רוצח שקט, וכשזה קורה בשינה, אנשים פשוט מתים.
אז הנה סאמר איתנו. סאמר, אתה איתנו?
אני איתך, כן.
אריה אלדד עכשיו, שהוא פרופסור, הסביר את זה ברמה הרפואית, איך הדבר הזה הורג אנשים בשנתם. מה אתה יכול, אתה חבר המשפחה, אתם יודעים איך זה קרה, מה קרה, אתם עושים את זה, עושים שם את זה אצלכם בקבוע, מדליקים מנגל בתוך בית והולכים לישון?
לא.
מתברר שזה מסוכן.
מה שהבנתי מאבא שלו, שהוא היה, עשה הרמונים על על המנגל. עשה, הכין הרמונים גם, לפני שהכניס את המנגל לחדר שינה.
הבנו.
אז הוא הכין הרמונים.
ואיך הם היו מחממים את הבית בדרך כלל? בחשמל? בתנור נפט?
כן, 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 בחשמל. בדרך כלל הוא מחמם את הבית בחשמל, בתנור חשמל.
אז יכול להיות שהכינו הרמונים, נרדמו, וזהו.
זה מה שקרה בדיוק.
וואו, עכשיו זה... לא שזה משנה את זה.
הכין הרמונים, וזה כנראה, אתה שעה מאוחרת, והוא נרדם, הוא ואשתו, שניהם נרדמו. זו הטרגדיה הגדולה.
ספר לנו עליהם, אני מבין שהיית חבר שלהם.
אני חבר של אבא שלו הרבה שנים, הוא היה הילד הכי קרוב לאבא שלו, עבד במסגירות, כנס את המשפחה שלו, יש לו 3 ילדים.
איפה הם היו?
בחדר השינה שלהם.
אל תגיד לי שהילדים קמו, באו לחדר השינה של ההורים, מצאו את שני ההורים שלהם.
לא, לא, למזלם, מי שקם וראה את זה, אבא שלו, למחורת בבוקר, אז האבא...
וואו.
ידע ש... פתאום הבן שלו לא תעורר מוקדם, כי בדרך כלל ביום שישי שבת, אז הבן שלו יורד אליו, יש להם אדמה חקלאות, אז הם הולכים לאדמה וזה, אז הוא ראה שהבן שלו מתעכב, אז הוא עלה, הילדים שהיו אצלו, אצל הסבא למטה.
זה המזל הגדול, לא, לא כן, שיש פה מזל באירוע, אבל אני לא רוצה לחשוב על ילדים שבאים ואבא ואמא מתו.
זה נורא, נורא קשה ומזעזע.
מחריד, אז מי מחזיק עכשיו את הילדים? הילדים יגדלו אצל סבא וסבתא?
סביר להניח שכן, זה מה שיהיה.
יש אחים, אחיות? להורים יש אחים או אחיות שהם יוכלו לגדול עם ילדים בני גינם?
כן, אבל הם לא קרובים, לא ליד. אבל יש את הדודות מצד אמא.
טוב, בקיצור, צריך...
גם ילדים בגילאים שלהם.
צריך להגיד, סמר עכשיו לכולם, סמר אסדי, עוד לא הצגנו אותך כמו שצריך, עד כמה זה מסוכן להכניס מנגה לתוך בית, לתוך חדר סגור?
זה מסוכן, וזה הכי מסוכן. ואני לא יודע, אני לא יודע איך הם עשו את זה. אני מזועזע, והם בדרך כלל לא מכניסים את המנגה לחדר שינה שלהם. זה טרגדיה נוראית ואיומה. שירו 3 יתומים, ילדים בגילאים, מה זה, 12 ו-8 ו-5.
נורא.
פתאום בבת אחד הם נאבדים את שני ההורים שלהם, זה נורא קשה. הסבא והסבתא הם לא במצב בריא, הם לא הכי בריאים, הם מבוגרים כבר בגילאי ה-60.
בוא, 60 זה עוד בסדר, זה אריה בן 70, אבל אנחנו משתתפים בצערכם, סמר אסדי, שלא תדעו צער ותודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
טוב, בואו נגמור את זה עם חיוך, נגיד שלום לדרור גלוברמן, שלום דרור.
שלום לך, ערב טוב.
אני אחראי חיוכים היום.
אתה גם אחראי על אייטמים שאנחנו לא יודעים איך לתקוף אותם, אבל מצחיקים אותנו מצד אחד, ולא כל כך מצחיקים אותנו מצד שני. זה הג'וב שלך. שואב הבא, אבק רובוטי נמלט מבית מלון באנגליה, בקיימברידג'. הם הופתעו כשהוא יצא, הוא השתחרר, לא עצר בדלת היציאה ונסע לדרכו. עכשיו, לא מזמן, אתה בטח מכיר את זה, ראיתי איפשהו אייטם על זה שרובוטים יוכלו להתרבות, או כבר מתרבים. תגיד, מתי מעבירים להם שלטון בצורה מסודרת? מתי הרוטציה? החפיפה? אני רוצה לדעת, כדי לדעת מתי ללכת.
תראו, הדבר באמת יפה זה שהחברים היקרים האלה משתכללים מעצמם. כלומר, הם מתפארים במשהו שנקרא למידת מכונה, שמאפשר לאלגוריתם שלהם לשכלל את עצמו לבד. אוקיי? וזה באמת מקור לחששות מכאן עד הירח, וכל פעם תבוא גם הידיעה הזאת על איזה שניים שהתיישבו במכונית אוטונומית, הלכו לישון ולא התעוררו יותר. ומצד שני אני אזכיר לכם שתמיד יש בן אדם שמתכנת את זה בסוף, ותמיד יש בן אדם שמפעיל את זה, ויש כל כך הרבה דברים שהם לא עושים היום ולא יעשו לעולם, שאפשר קצת להירגע.
איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שהרובוט הניתוחי המעולל שהגיע לא מזמן לנהריה לא יורד מחר ללובי ומתחיל לנתח מבקרים? כלומר, מה בתכנות שלו מונע ממנו להיות יצירתי ולעשות שרפ?
בדיוק, שאלה מעולה, אריה. התשובה בגוף השאלה, המילה...
הוא גם רופא, המציג אינו רופא, כן?
ידוע, ידוע, כמובן. ובכן, התשובה בגוף השאלה, והיא תמונה במילה יצירתי. רובוטים התברכו באפס יכולת יצירתית, הכל רק בתוך הגבולות שאשכרה נאמרו להם לעשות. זה נהיה טיפונת מסובך כשמכניסים פנימה את בינה מלאכותית, ואז החוקרים יגידו לך, אני לא יודע בדיוק על סמך מה קיבל כל החלטה.
Now you're talking.
נכון, אבל עדיין ההחלטות הן בדרך כלל בתוך טווח מוגדר היטב, ולקבל החלטה על דעת עצמו, כמו שעשה הרובוט הזה בקיימברידג', להימלט מבית המלון.
אולי הוא הגיע למסקנה שבחוץ יש יותר לכלוך מאשר בפנים, ולכן זאת החלטה מושכלת. אתה יודע מה תהיה החלטה הראשונה כשהרובוטים יעלו לשלטון? הם ימנו ועדת חקירה על כישלי השלטון הקודם.
ממלכתית כמובן.
הרובוט פשוט השתעמם נורא בגלל הסגרים והזה, אין עבודה. אז אני מניח שהוא הלך לטייל, לחפש מקום שמעניין יותר.
מקום עם אבק, שיוכל להגשים את עצמו בסוף. גם הרובוטים רוצים להגשים את עצמו, אבל ברצינות, דרור, תשמע, הבינה המלאכותית פלוס הרובוטיקה מעוררים אצלי חרדות, אנחנו סרטי מדע בדיוני, אתה יודע, דברים שאנחנו כשהיינו ילדים לא חלמנו עליהם קורים, אתה רואה, אתה יודע, יש כאילו, אתה יודע, מרד המכונות, כן, זה כבר לא לגמרי מופרך, לא?
זה, רגע, נעשה סדר. מה שמופרך זה הרגע הזה שרובוט יגלה רצון חופשי. זה לא קורה. גם לא יצירתיות, אין את זה, לא יהיה. גם אין הומור, אין יכולת הובלת צוות, אין דמיון, אין כאלה דברים אצל רובוטים.
עד עכשיו זה נשמע כמו כמה פוליטיקאים שאני מכיר.
תודה רבה, אני אקח את זה לפה כמחמאה, אני אפתיע אותך. אבל הדבר שכן בעייתי, זה כמה אנחנו, לא כמה רובוטים חכמים, אלא כמה אנחנו אהבלים. וכמה קל להפיל בני אדם. תקשיבו, ואני אדבר על עצמי עכשיו, אני הייתי לפני כמה חודשים טובים אצל פרופסור דורון פרידמן באוניברסיטת רייכמן, הוא שם עליי משקפי VR, כן? מה שמדברים עכשיו, מטאברס. כן. ראיתי מולי ברמנית מפיקסלים, אפילו לא מצוירת הכי יפה. אממה, פלירטט איתי. ולהגיד לך שלא הרגשתי משהו מוזר, הרגשתי, עכשיו אני יודע ב-100% שהיא פיקסלים, היא לא קיימת.
ועדיין הרגשת מוחמא ורצית לא להתעורר.
פול.
דרור גלוברמן, סיפקת את הסחורה, רובוטים לא רובוטים.
תודה רבה.
אורחים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי לשידור איציק אהרון, אורחי הדיגיטל אמיתי, זבולוני ורעות דואק, דוד ומתיתיהו ארגון. ניסיתי לגוון. אחינו קופן ופרימו ייתנו פה ספורט, ואנחנו נגיע לפה בהמוננו
מחר יום שני בשבוע.
עם בינה אנושית. חכו לנו, ביי.